ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף פ' ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מסוף דף פ' עמוד ב', שורה אחרונה. במשנה ראינו כמה דוגמאות של עבירות שעליו נאמר קנאים פוגעים בו. אחד מהדוגמאות הייתה הבועל ארמית, יהודי שמקיים יחסים אינטימיים עם גויה. הגמרא בסוף העמוד פ' א' עמוד ב', והבועל ארמית בא מיני רב כהנה מי רב. אנחנו ממשיכים לפי ב' עמוד א'. אז רב כהנה שואל, לא פגעו בו קנאים או מים, הקנאים לא פגעו בו, אותו יהודי קיים את היחסים האסורים האלו, מה עונש בדבר? זה השאלה שרב כהנה הפנה לרב. אבל מה קרה אינשי רב לגמרי? רב שכח, אינשי לשון זה לשון שכחה, הוא שכח מה שהוא קיבל מרבו בדבר זה. אבל אותו רב כהנה ששאל את השאלה חלם בחלמו הפסוק הבא: אקיוהו לרב כהנה בחלמי, הודיעו לרב כהנה בחלום פסוק הזה: בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש השם אשר אהב, ובעל בת איל נחר. רואים בסוף הפסוק מוזכר עניין של בעילה של של גויה. אתה אמר לי אחי אחיון. רב כהנה בא לרב ואמר, כך וכך חלמתי. עכשיו יש תגובתו של רב. יש פה נקודה ארוכה, תשימו לב. אנחנו נצטט את הפסוק שקראנו עכשיו בחלקיו, ועל כל חלק וחלק הגמרא תוסיף הסבר ודרשה. אז בעקבות הדיווח של רב כהנה לרב, עד קרי רב לגמרי, עד כדי הוא קרא ההפך מהמילה אינשי. בשורה הראשונה באמצע ראינו את המילה אינשי שכח, עד כדי הוא נזכר. הדלת מהמילה הזאת מתחלף בעברית עם האות זין, אז יש לה פה זכר. עד כדי רב לגמרי, אז נזכר מה שהוא קיבל בנושא הזה. ועכשיו הפסוק בחלקיו: בגדה יהודה זו עבודת כוכבים, וכן הוא אומר, כן בגדתם בי בית ישראל נאום השם. זה בקשר לעבודה זרה. אז רואים המילה בגידה קשורה לכך שאנשים עוזבים את הקדוש ברוך הוא לטובת עבודה זרה. ואנחנו ממשיכים עם הפסוק. הפסים שאתם רואים בהגמרות המסומנות שלנו הם אותם חלקים של הפסוק שציטטנו מקודם. ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים. מה מדובר? התועבה זה משכב זכור, וכן הוא אומר, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבה היא. העבירה הזאת של שני זכרים, זכרים ביחד, הוא מוגדר בתורה כתועבה. כי חילל יהודה קודש השם, זו זונה. זונה זאת מופקרת, אפילו ישראלית. וכן הוא אומר, לא תהיה קדישה, אנחנו גורסים מה שמובא בשוליים, לא תהיה קדישה מבנות ישראל. אז הפסוק שבמלאכי שאנחנו דורשים, שבו כתוב קודש השם, הוא נדרש או נקשר לאיסור של מופקרת. הוא בעל בת איל נחר, זה הבעל הכותית. אתם שמים לב שיש פה קבקוב על המשפט הבא על הקוטי, כי זה הנושא שלנו. וכתיב בתרי, עכשיו התעניינו מראש מה עונש במקרה של בעל נוחית ולא פגעו בו קנאים, מה כתוב בפסוק? יחרית השם, תשימו לב, זה מלאכי ב' בפסוק י"ב, זה המשך הפסוק י"א שהתחלנו למעלה. אז יחרית השם לאיש אשר יעשנה עיר ועונה מעולי יעקב ומגיש מלך השם צבאות. אז מה פשר העונש? ככה, אם תלמיד חכם הוא, אם זה שבא על הנוחית הוא תלמיד חכם, כן, יכול להיות כזה, אדם נכשל, אדם נכנע לתאוות שלו, וגם יכול להיות תלמיד חכם. אז אם הוא כזה, לא יהיה לו עיל בחכמים ועונה בתלמידים. אם כהן הוא, לא יהיה לו בן מגיש מנחה לשם צבאות. כעת סימון חדש, צורת משולש, הם מוסברים בצד כמימרות של רבי חייא בר אבויה. אמר רבי חייא בר אבויה, כל הבא על הקוטית כאילו מתחתן בעבודת כוכבים, דכתיב ובעל בת איל נחר, וכי בת יש לו לאיל נחר, מה יש בנות לפסלים, אלא זה הבא על הקוטית. ואמר רבי חייא בר אבויה, כתוב על גולגלתו של יהויקים, זאת ועוד אחרת. יהויקים היה מסוף מלכי בית דוד, לפני חורבן בית המקדש, ובתקופתו היה הרבה עסק עם עבודה זרה. הוא היה אחד שדחף לעבודה זרה, ומאחר שהזכרנו את רבי חייא בר אבויה לפני כן, אנחנו ממשיכים עם הסיפור הזה. הוא אומר לנו שנמצא הגוגולת של יהויקים, והיה משפט סתום, זאת ועוד אחרת. זה כנו דרבי פרידה, זה בעצם רבי חייא בר אבויה, כך רש"י מסביר. אשכח אהו גולגלתה, הוא מצא גולגולת דבשדיה שהיה נזרק בשערי ירושלים, ואבי כתוב אילויה זאת ועוד אחרת. כוונה, נקמה נעשית כבר ועוד אחרת תעשה בה. קברה, ועד הנבוג הוא קבר את הגולגולת, אבל זה צף מעל הקבר. קברה ועד הנבוג אמר, היי גולגולתו של יהויקים, זה חייב להיות הגולגולת של אותו מלך. תכתיב בי, תכתוב עליו, קבורת חמור יקבר, סחוב והשלך מעלה לשערי ירושלים. שהוא, כמו שקוברים חמור, רש"י כותב, מושלך ברחובות. וככה מתגלגל מהלאה לשערי ירושלים, וזה מה שהוא מצא, והוא שייך את המציאה שלו עם מה שכתוב פה בפסוק בירמיהו פרק ב' פסוק י"ט. ובכל זאת אמר אותו רבי חייא בר אבויה, אמר מלכה הוא ולא אחרא לבזויה. סך הכל הוא היה מלך, והוא בתור מלך היה בעל כבוד, יש עניין לכבד את המלך עם כל המגרעות שבו, וזה אינו דרך ארץ שמה שנשאר ממנו יותר בביזיון. שקלה, הוא לקח את הגולגולת, כרכה בשירי, עטף אותו בבדים ועוטבי בספתא, ושם אותו בארגז. עתאי דביתו חזיתה, אשתו של רבי חייא בר אבויה באה וראתה. נפקת היא יצאה, אמרה להו לשבבתה, היא סיפרה על זה לשכנותיה, אמרי לה השכנות, אמרו, היי, נהית איתה כמה הייתה היא, זאת הגוגולת של אשתו, של בעלך הראשונה, אשתו הראשונה, דלו כמן שילה, הוא לא מצליח לשכוח אותה. שג ריתה לתנוע וקלטה, אז היא שמעה את זה, מה, הוא לא יכול לשכוח את אשתו הראשונה, אני אראה לו משהו, והיא הבעירה את תנורה ושרפה את הגוגולת. קיית אמר, הבחיה בא והבין מה שקרה, הוא אמר, היינו דכתיב עילוי, עכשיו אני מבין מה שכתוב עליו, זאת ועוד אחרת. יש לנו פס כפול בצד, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו כך, שתי דעות, מה גזרו בית דין של חשמונאי בעניין הבא על הקוטית, על מה הוא חייב. אנחנו נראה שימוש בראשי תיבות והגמר תפנח אותם, אחד נשגה והשני נשגז, ואנחנו הבלטנו את האותיות הסופיות פה, הסוף של הראשי תיבות א' לפי רבדימי התחלף עם ז' לפי רבן. מה כל עוד ועוד מייצג נראה בגמרא. קיית הרבדימי, עכשיו חזרים על הגמרא, קיית הרבדימי אמר בית דינו של חשמונאי גזרו, הבא על הקוטית חייב עליה משום נשגה. הוא נענש כאילו הוא עבר על כל עבירות האלו. עכשיו שאנחנו אומרים נענש, זה לא אומר שבדין עושים משהו בפועל, אבל זה נחשב כאילו הוא עבר על עבירות האלו שנפרט אותם עוד מעט, ועל כך ראוי הוא להנש. ומה הם נשגה? זה ככה, נידה, שפחה, גויה, אשת איש. ורשי פה כותב אשת איש ולאו ממש בקידושין לתלו, אין קידושין תופסין עם, עם גויה. ומי הוא? לאשת איש דמיה, וחייב לפרוש ממנה שלא יהיה רגיל באשת איש. יש עוד נקודות ברשי שאנחנו נקרא ביחד קצת למעלה, אבל רשי דיבור מתחיל חייב עליה, כלומר נענש בה משום כל אלו, כמו שהסברנו הוא ראוי להיענש על, על כל אלו. מה שהזכרנו נידה, אין באמת דיני נידות בגויות, אבל זה אנחנו מסתכלים על מי שבא על הנוכרית בחומרה כזאת כאילו הוא בא על הנידה. רשי בדימוי מתחיל שפחה שהיא כשפחה אצלו, שכנסת ישראל גבירה נקראת ביחס לגויים, עם ישראל נקראת הגבירה והם השפחה. ועובדת כוכבים, רשי כותב, לא תתחתן בעם כי יסיר וכו', כל המסירות שמזיזות, מסירות את הלב במשמע. למרות שהפסוק מתייחס באופן ספציפי לשבע אומות שהיו בארץ כנען בזמן כיבוש יהושע, אבל לא תתחתן בעם, התורה מוסיפה הסבר, כי יסיר את לבבך. והחזר מבינים מזה כל המסירות את הלב ומשמע. ומי הוא? לאו דלא תתחתן לקה דורייתא, אין פה מי שבא אנוכי הלאו הזה דרך חתנות משמע, מי שמנסה לקדש נוכרית הוא עובר על הלא תתחתן, לא סתם מי שבא לספק את אבותיו, ובית דינו של חשמני גזרות לפרוש מינה משום כל עני. מי שעובר על זה, אז כפי שאמרנו, הוא נחשב כאילו הוא עובר על נידה, שפחה, גויה ואשת איש. נמשיך בגמרא. אמרנו בהקדמה שנחליף את העבירה האחרונה ברשימה של רב דימי עם משהו אחר ברשימו כעת של רבין. כי עד הרבין אמר משום נשגז, אותם שלושה ראשונים זהים, נידה, שפחה, גויה. עכשיו האיסור הרביעית זונה, אבל משום אישות לת להו. רבין, כפי שראינו מקודם ברשי, המושג של אישות לא קיים בכלל, אז אין צורך לשייך מי שבא לקוטית על הנוכרית כאילו עובר על אשת איש. ורשי אומר, אבל אישות אין להם, שסתם קוטית מופקרת ואינה מיוחדת לבעלה ולא דמיה לאשת איש. הזכרנו זונה, זה גם מופיע בתורה על אמת בקשר לכהן, אישה זונה וחללה לא תיקחו. אבל אנחנו פשוט פה מוסיפים איסורים על מי שבא על הקוטית. ואידך, כאן הגמרא פונה לרב דימי, איך הוא מגיב לדבריו של רבין? כי רבין אמר, הוא הוריד את האשת איש משום אישות, כי לתלו, אין להם, אין להם את זה. כי איך רשי הסביר מקודם, נקרא את הרשי עוד פעם, שסתם קוטית מופקרת ואינה מיוחדת לבעלה. ורב דימי הוא שכן מנע את זה, אומר, נשאיו ועדי לא מפקירי. הוא לא, אדם לא מפקיר את, את אשתו. לפי תפיסת רב דימי, ולכן הוא לא הוא לא שולל, או לכן הוא כן כלל ברשימה שלו אשת איש. ברצוני, לפני שנתקדם בגמרא, לחדד נקודה בהבהרת מחלוקת רב דימי ורבין. רבין ברשימה שלו, כפי שאמרנו, הוא הזכיר זונה במקום אשת איש. ופירוש המילה זונה לא אמרנו מקודם, אבל על פי רשי למעלה, שורה שלישית מראש העמוד, בדיבור המתחיל זונה, רשי כותב מופקרת ואפילו ישראלית. המושג של זונה פה מקבלת הבנה רחבה יותר ממה שאמרנו מקודם, שזה איסור שמופיע אצל הכהונה, אלא מופקרת, כמו שראינו בדרשה למעלה, על פי הפסוק, לא תהיה קדישה מבנו ישראל. אז במילה אחת, זונה שווה מופקרת. ורב דימי, שהוא מנע אשת איש והוא לא רצה למנות זונה, רב דימי אמר בגמרא שלנו, נשאיו ועדי לא מפקירי. מי שכבר חי עם בעלה גויים, זוג גויים, ונחשבת אשתו, הוא לא מפקיר אותה, ולכן לא ראוי להגדיר אותה כזונה, דהיינו מופקרת. ועדי לא מפקירי, זו דעתו של רב דימי. נחזור לגמרא. אמר רב חיסדא, הבא קנאי למלח, הוא למלח לשאול בבית דין, ובשעת מעשה של העבירה אין מורין לו, הבית דין לא מורין לו. ניקח את הדוגמה שלנו עכשיו, מי שנוכח למי שבא על נוכרית, על גויה, ועומד כאן קנאי ושואל בית דין, האם אני יכול לפעול, האם מה לעשות, לא מורים לו, לא אומרים לו תרוג אותו, תרוג את הבועל. איתמר נמי אמר רבא בר בר חנה מרבי יוחנן, הבא למלח אין מורים לו, ולא עוד, אלא יש כאן נקודה ארוכה. אנחנו קוראים לזה פנחס, כי פנחס, ותשימו לב אגב שזה נקודה ארוכה ביותר, ממשיך רוב עמוד ב', כמו תתמקד בנושא של פנחס, שהוא נכדו של אהרון הכהן, שפעל בדיוק במקרה כזה. הוא הדוגמה המובהקת למי שקנאי, שפעל לעצור בעל הקוטית. וגם בצד של הגמרא שלו, המסומנות, כתבנו תחת הכותר נושא, ואנחנו מציינים עד עמוד ב', הבועל הרמית, קנאין פוגעין בו, ומעשה פנחס. אז אמרנו, שבינתיים אמרנו שבית דין לא פוסקים לקנאי, תרוג אותו, ולא עוד אומרת הגמרא, אלא שאם פירש זמרי והרגו פנחס. זמרי היה נשיא שבט שמעון, שבא על נסיכה מנסיכת מואב, קוזבי בשמה. ואנחנו נראה שאנחנו יודעים מהתורה, מהחומה, שפנחס הרג את שניהם, קוזבי וזמרי, זמרי בן סלו, יש לו שם אחר, שלטיה, נראה, הגמרא תתייחס לשמות. שלומיאל בן צורי שדאי, והוא היה נשיא שמעון, שקיים יחסים עם קוזבי, ובא פנחס בשעת מעשה והרג את שניהם. והיה כמה וכמה ניסים שהגמרא תפרט שקראו באותו מעשה. אבל מבחינת הלכה, הגמרא כאן מפרטת כמה נקודות. והגמרא אומרת עכשיו שאולי נקרא את זה עוד פעם ולא עוד, אלא לא רק שבית דין לא מורין לקנאי לפגוע, אלא שאם פירש זמרי, אם הוא היה פורש מן האישה והרגו פנחס, ואחר כך בא פנחס והוריג אותו על מה שהוא עשה, על מה שהוא בא לקוטית, נהרג עליו. פנחס היה נחשב כרוצח. מה רואים? שכל דין קנאים פוגעים בו זה רק בשעת המעשה, לא דקה אחר כך. עוד כמה פרטים. נהפך זמרי והרגו לפנחס. אם באותו מעמד פנחס, זמרי היה רואה את פנחס בא להרוג אותו כמדין קנאים פוגעים בו, באותו זמרי היה רואה את זה והיה הורג את פנחס, אין נהרג עליו. אותו זמרי לא היה חייב כרוצח, שרי רודף הוא. פנחס היה מוגדר כרודף כלפי זמרי, אז בתור רודף זמרי יכול להרוג אותו. אמרנו את המשנה, ואילו מצילים אותו בנפשו, ואחד מהם הוא הרודף לרצוח. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלו. אחרי ששמעו את הפסק דין הזה של משה רבנו, שיש לרצוח, יש להרוג את כל אלו שעבדו לפאור, לאליל הפאור, שבטו של שמעון פנו אל נשיאם זמרי בן סלו, אמרו לו, הן דנים דיני נפשות ואתה יושב ושותק? מה עשה? עמד וקיבץ 24,000 מישראל והלך אצל קוזבי. אמר לה אותו זמרי נשיא שמעון, הוא אומר לה, אשמעי לי, בואו נקיים יחסים. אמרה לו, בת מלך אני נסיכה, וכן ציווה לי אבי, לא תשמעי אלא לגדול שבהם. אם כבר אני אמור לקיים יחסים אינטימיים, זה רק עם, עם הגדול שבהם, עם המנהיג של עם ישראל, לא עם, עם אחד כמוך. אמר לה, זמרי אומר לה, אף הוא, על עצמו, הוא אומר, אף הוא נשיא שבט הוא, אני לא איזו קטלקניה, אני שבט, נשיא שבט, ולא עוד, אלא שהוא גדול ממנו. שוב פעם, שהמילה שהוא, הוא מדבר לעצמו, זמרי היה נשיא שבט שמעון, הכוונה של הגדול שבהם היה למשה רבינו, אבל מה? הוא היה משבט לוי, שהוא על עצמו שמעון, שבט שמעון, שני לבטן. בלידת השבטים שמעון היה הילד השני, והוא לוי שממנו בא משה רבינו, והוא שלישי לבטן. לוי היה בן השלישי של יעקב אבינו. תפסה בבלוריתה והביאה על משה. אותו זמרי תפס את, את קוסבי, הנסיכה הזאת עם שיער ראשה, והביאה אותה למשה. אמר לו זמרי, אומר, בן אמרם, זו אסורה או מותרת? ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי יתירה לך? אתה משה, הרי גם לקחת בת יתרו, לא, לא מים ישראל, גויה, וזה, איך אתה תעיז לאסור לי מהאישה הזאת? נתעלמה ממנו הלכה שנאמרה לו בסיני, הבעל הקוטית קנאים פוגעים בו. זה מה שנעלם ממשה רבינו באותה שעה. גרו כולם בפחייה, מעמד די מותח, מרגש, ואז כולם בחו, והיינו דכתיב, והם הבוכים פתח או מועד. וכתיב, ויהר פנחס בן עזר, מה ראה? אז יש פה פירושים שונים לפסוק שקראנו עכשיו, ויהר פנחס בן אלעזר. אז המעוין הזה בא להדגיש את הפירושים השונים שנראה עכשיו בהמשך. אז באותו מעמד מתוח, משה רבנו לא מגיב כל כך, נעלמה ממנו הלכה, אמרנו, העם בוכים, וכתוב, ראה פנחס בן אלעזר, אז מה ראה? אמר רב, ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו, פנחס אומר למשה, אחי אבי אבא, הוא פונה אליו כדוד רבא, אז האח של סבא שלי, אז סבא של פנחס היה אהרון, אז אח של סבא שלו, משה, לא כך לימדתני ברדידך מהר סיני, הבועלת קוטית, קנאים פוגעים בו. אמר לו, משה רבינו עונה לו, קראינה דיגותה, איהו לבי פרוונקה. מילולי זה מי שקורא את המכתב, שהוא יהיה עצמו השליח. אז, או כפי שאנחנו אומרים, אתה אמרת. לא, אם אתה אמרת, אז תפעול. אבל לא אומר את זה בתור פסק דין, אני חושב בהתאם למה שאמרנו מקודם, שבית דין לא מורים. אבל באמרה הזאת הוא בפועל נתן לו מה שאנחנו קוראים אור ירוק. ושמואל אמר, ראה, שוב פעם אנחנו מתייחסים לשאלה מבחינת הפסוק מה ראה. אז רב אמר ראה מעשה ונזכר הלכה, שמואל אומר ראה שאין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה נגד השם. זהו פסוק פסוק שמופיע במשלי. ומה לומדים מזה? כל מקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב. והתוצאה מכך, פנחס הורה הלכה בפני רבו, בפני משה, ולא המתין ליטול רשות ממשה. דרך כלל, כמובן, אם זה לא היה מובן מאליו, יש איסור חמור למורה הלכה בפני רבו. אבל אם מדובר בנסיבות שיש בהם חילול השם, אז אנחנו מוותרים על האיסור הזה, כפי שהסברנו. רבי יצחק אמר רב אלעזר, ראה שבא מלאך והשחית פעם. הפסוק אומר, מופיע בספר במדבר פרח חפי פסוק זיין, ויוקו מתוך העידה פתחס, קם מתוך הסנהדרין, ויקח רומח בידו. מכאן שאין נכנסים בכלי זיין לבית המדרש. מכאן לומדים, כאילו, אגב, שהוא קם מתוך הסנהדרין, מקום שיושבים ועוסקים בתורה, ואיפה היה לו הרומח, הכידון, דווקא אחרי שהוא קם מתוך העידה, אז הוא לקח את הרומח. אז מזה אפשר ללמוד הלכה שאין נכנסים בכלי זין לתוך לבית המדרש. עכשיו הגמרא ממשיך עם הסיפור של מעשה פנחס באופן מפורט, אבל רק נחזור על המבנה של הגמרא שראינו. היה לנו פסוק ויהו פנחס בן אלעזר, וראינו את הפירושים של רב שמואל ורבי יצחק למה התכוון הפסוק שאומר הוא ראה משהו. אז אנחנו ממשיכים עם עם ההסבר של רבי יצחק, שהוא ראה שיש כאן מלאך המוות שהוא נוטל נשמות, הוא הורג בעקבות המעשה של הביאה האסורה עומד להתרחש. אז פנחס הוא לקח את הרומח, שלף שיננה, הוא הפריד את השפיץ הברזל שברומח שבראש ידית העץ שלו, אז הוא שלף את השיננה החלק האחד הברזל, וניחה באונקלו, רשי אומר אונקלו מלבוש, ואולי מתחת לשרבול. והיה, נמשיך בעמוד ב', נשען והולך על מקלו. הוא התקדם בהליכה עם המקל של הרומח, העץ לבד, כי הברזל כפי שאמרנו הוא כבר הפריד, שלף אותו ממנו. אז הוא הולך על המקל, כאילו מקל הליכה. וכיוון שהגיע אצל שבטו של שמעון, אמר פנחס, אומר, איכן מצינו ששבטו של לוי גדול משל שמעון? מה שאנחנו אומרים, הוא משחק את זה. רש"י בשורה שנייה אומר, איכן מצינו, כלומר אתם מפקירים עצמכם אחר בנות מואב, אני, שאני בא משבט לוי, למה לא אעשה כמותכם, וכי שבט שלי גדול משלכם, שיהיה פרוש וטהור יותר מכולכם? כיוון ששמעו כן, אמרו, הניחו לו להיכנס לקובה, מקום של הזנות, בית זונות, ושאף הוא רוצה כמותנו. לא אמרנו מקודם, אבל בעקבות הרצונות של אותו זמרי עם קוסבי, אז כולם, כפי שמסופר בתורה, כולם רצו לזנות עם בנות מואב. אז פנחס שבא משבט לוי נותן להם תחושה שגם הוא רוצה. אז נמשיך בגמרא, שורה שלישית, אמרו הניחו לו אף הוא לעשות צרכיו, כבר גם הוא רוצה לעשות כמונו, לעשות בתשמיש. נכנס, וכך הם אמרו, התירו פרושים את הדבר. גם הצדיקים התירו את מה שאנחנו עושים פה. אמר רבי יוחנן, שישה ניסים נעשו לו לפנחס. עכשיו כמובן אחרי שפנחס נכנס, הוא פעל כקנאי ופגע בזמרי וקוסבי והרג אותם במכה אחת, והגמרא תפרט פה. באותו מעמד היו שישה ניסים שנעשו לפנחס. אחד שהיה לו לזמרי לפרוש ולא פירש, לא, למרות שהוא עומד שם עם הרומח ועומד להרוג אותו, היה אמור לעצור לפרוש מהאישה, הוא לא, הוא המשיך. ואחד שהיה לו לדבר ולא דיבר, היה לזעוק לאנשי שבטו לעזור לו, הוא לא. ואחד שכיוון בזכותו של איש ובנקבותה של אישה, פנחס, איך נאמר, הוא קלוע באופן מדויק, באופן נקרא לזה מידתי. רשי כותב מימוש שכיוון בזכותו ונחובדה, וראו אותם דבוקים זה בזה וידעו שניתן רשות לקנאי לפגוע בו, ולא יאמרו שנאה הייתה בליבו עליו. מאחר שהוא הצליח ככה באופן מדויק לדקור אותם בצורה כזאת, רואים שזה בגלל הדבר הזה ולא בגלל איזושהי שנאה חבויה. נמשיך בגמרא. ואחד, נס רביעי, שלא נשמטו מן הרומח. הוא הצליח לקחת אותם כמו נגיד כמו השפוד, והם לא נשלפו מהרומח. ואחד שבא מלאך והגביע את המשקוף, הרי הוא פנחס היה צריך להוציא עכשיו שתי גופות, שני גופות דרך הדלת, אבל זה, המשקוף הוא דרך כלל נמוך מדי שאדם יכול להוציא אותם ככה, אבל זה הנס שהגביע את המשקוף, והוא רש"י אומר הוציאה נדבקים, ולא הוא צריך להשפיל הרומח וישמטו, כי אם היה מוריד את הרומח היו נשלפים משם. אז הוא הצליח להוציא אותם ככה בכיוון מעלה. ואחד, הנס השישי, שבא מלאך והשחית בעם. ורש"י כותב והשחית, והוטרדו בני שבטו ולא הרגו, ולא הרגו לפנחס. הם לא, הם היו ככה עסוקים במתים שלהם, כי בא מלאך המוות והרג בהם. הסיפור ממשיך. בא פנחס וחפתן לפני המקום, והוא זרק אותם לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, פנחס אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, על אלו יפלו 24,000 מישראל, שנאמר, והיו המתים במגפה 24,000. והיינו דכתיב, התיאור של דיבוריו של פנחס כלפי מעלה, ככה, ויעמוד פנחס ויפלל, ככה כתוב בתורה, לגבי פנחס, לאור המעמד הזה שמפורש בתורה. הרי זה כמובן פסוק מספר תהילים, אבל הוא בא מתאר את התגובה של פנחס לאותו מעמד. אמר רב אלעזר, ויתפלל לא נאמר לשון תפילה, אלא ויפלל, מלמד כביכול שעשה פלילות, פלילות זה ריב עם קונו. הוא עמד בתוקף, דיבר בתקיפות כלפי מעלה. ביקשו מלאכי השרת לדחפו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו, תעזוב אותו, תעזבו אותו. למה? קנאי בן קנאי הוא מצאצאיו של לוי, שאנחנו מכירים מהחומש שלוי, שמעון ולוי היו הקנאים. אולי זה קצת אירוניה שגם שמעון בסיפור של דינה עם שכם בן חמור באותה מעשה בספר בראשית, אבל לוי, שהוא סבא רבא רבא של פנחס, הוא היה קנאי במעשה דינה, והוא ואחיו שמעון הרגו באותם אנשים. משיב חימה בן משיב חימה, עוד הוא שפנחס גם הוא צאצאיו של אהרון הכהן. אהרון הרי הוא השיב חימה במעשה קורח. אהרון הקטיר קטורת כדי לרצות את מלאך המוות שהיה בזמן מעשה קורח. וכך אפשר לראות רשי בן משיב חימה אהרון במעשה דכוח תכתיב כי יצא קצף הכעס מהקדוש ברוך הוא בתור את מעשה כוח תכתיב ויתן את הקטורת. זה השקיט את הקצף שיצא. אז פנחס הוא צאצב של קנאים ושל אלו שמצליחים לרצות בזמן כעס מלמעלה. התחילו, הגמרא ממשיכה, התחילו שבטים מבזים אותו, את פנחס. ראיתם, ומה הם אמרו? ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לבוא לכוכבים והרג נשיא שבט מישראל. אנחנו עוד מעט נראה שהם מתכוונים לומר שפנחס הוא בסך הכל מיוחס ליתרו, ויתרו היה כהן מדיין, היה בעברו היה עובד עבודה זרה מוביל, וקראו לפנחס בן פוטי מלשון לפתם, פוטי שפיתם עגלים לאבי אמו. מה זאת אומרת אבי אמו? פנחס היה בנו של אלעזר הכהן. מי הייתה אשתו של אלעזר? היא הייתה מצאצאי יתרו. אז השבדים אומרים, מי זה שבא להפגין מין צדקות בפנינו? הרי מאיפה הוא בא? הוא מצאצאיו של עובד עבודה זרה שהעיז והרג נשיא שבט מישראל, והעיז להרוג נשיא שבט. בא הכתוב יחסו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אל תזלזלו בו, תראו מי זה. זה נכד של אהרון כהן הגדול. אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, הקדם לו שלום, שנאמר, כוונה לפנחס, שנאמר, לכן אמור ענני נותן לו את בריתי שלום. אז הברית שלום מצד קדוש ברוך הוא תודות בעקבות מעשיו של פנחס, מעשה של פנחס. ולא רק באותו זמן, וראויה כפרה זו שעשה פנחס, שתהי מחפרת והולכת לעולם. אמר רב נחמן, אמר רב, מהי דכתיב? זרזיר מותניים על תאיש ומלך על קום אמו. אנחנו, זה פסוק ממשלי שלדעתי הוא סתום ביותר. מה פשר הדבר? אז הגמרא נותנת פירוש. 424 זה הגימטריה של המילה זרזיר. 424 בעילות בעל אותו רשע אותו היום, הכוונה לזמרי, והמתין לו פנחס. המתין, זה בפסוק שקראנו מתניים, המתנה, המתין לו פנחס עד שתשש כוחו. זה המילים בפסוק שקראנו ממשלי או תאיש, זה לשון תשש, עד שתשש כוחו של זמרי. והוא, כוונה על פנחס, והוא אינו יודע שמלך אלקום עימו. אלקום, הכוונה שכל הקמות, לקום על קמות שלו. רשי אומר שהמילה הזאת אלקום הוא לשון ערבית, שהרבה מילים בערבית מתחילים עם האותיות א' למד, אל, אז אלקום. פנחס, מה הכוונה אצלנו? פנחס לא ידע שהקדוש ברוך הוא, ששמו גם מלך אלקום, הוא איתו, לא היה צריך להמתין עד שיתשש כוחו. במתנית התנה, 60, המספר הבעילות ביצע אותו זמרי, היה לא 424 אלא 60, עד שנעשה כביצה המוזרת, והיא הייתה כערוגה מלאה מים, עד שהביצים שלו נעשו כביצה מוזרת, כוונה הוקלש ונתבלבלו שכבת זרע שבתוכו מרוב בעילות, וממילא התוצאות אצלה כמו שמתואר פה, ערוגה מלאה מים. אמר רב קנה ומושבה, כאילו חלק הגוף שאדם יושב עליו של קוסבי, בית שעה, רוצה לתאר כרחב ביותר, תני רב יוסף, קבר שלה זה פתיחת רחמה, אמה, שירים מוגדלים נקרא לזה. אמר רב ששת, לא קוסבי שמה אלא שביל נאי בצור שמה, לא השם האמיתי, מה שרשום ברשימת האוכלוסין, ככה הייתה שמה, שביל נאי בצור. ולמה נקרא שמה קוסבי, אז למה התורה מכנה אתה בשם הזה, שקוזבה באביה, קוזבה זה כאילו לשקר, הרי היא צוותה על ידי האביה להשמיע רק לגדול שבהם, לגמור למשה, והיא לא הקשיבה, אז בזה היא הרוויחה את הכינוי קוסבי. דבר אחר, קוסבי שאמרה לאביה קוס, לשון שחיטה, קוס בי עם זה, אז הזין והסמח מתחפות פה, היא אמרה שהיא רוצה שאבא שלה ירוג בעם ישראל, והיינו דאמרין שהיא בין קני לאורבני שבילנאי, מה היא בעיה? באדי קלפי דקני שבילנאי, מה היא בעיה? גפתה לאמא. אז אנחנו קראנו את האמרין שהיא את מין פתגם ששגור בפי האומה, אמרה שמבליטה אותה שבילנאי, שהיא נהפכה להיות חלק מאמרה עממי. ומה פשר אותו אמרה עממי? אז הוא התחיל בביטוי בין קני לאורבני, זה קנים שצומחים, ואורבני ערבות, ערבות דקות, מקום שאם אדם נכנס בין הקנים והערבות האלו, זה מקום מקום סתר, זה מקום של איחוד. ואז בין קני לאורבני שבילנאי, אנחנו כבר מקים אותה פה, מה היא עושה שם? אלא ודאי היא אחר שם לזנות. ועוד עוד משל, בהדי קלפי דקני, הם קליפות הקנים, מה היא עושה בין קליפות הקנים? שבילנאי ביי ביי, גפתה לימד. אז זה רש"י מסביר בשורה שנייה ברחבות למטה מתחת לגמרא, גפתה לימה הנעיפה, לשון ניעוף, הנעיפה אימה, כלומר הוציאה שם גפייתה על אימה, שכיוון שזינתה קוראים אותה זונה בת זונה. נחזור לגמרא, אמר רב יוחנן, חמישה שמות יש לו לאותו נשיא שבט שמעון, זמרי ובן סלו ושאול ובן הכנעני ושלומיאל בן צורי שדי. הגמרא כעת תתייחס לכל אחד מהשמות האלו. זמרי, על שנעשה כביצה המוזרת, זה ראינו בברייתא לשורות ספורות, יש לנו גם בצד הגמרא חץ, אפשר לחבר ביניהם לראות מאיפה נלקח הרעיון הזה. בן סלו, מה המשמעות של השם הזה? על שהסלי אבונות של משפחתו, הוא גרם לכך שלחפש ולדקדק אחר אבונם. זה הפירוש השני שמופיע ברשי. הוא גם לכך שמן השמיים ידקדקו אחר אבונם. ורשי מביא מאיפה נלקח ההסבר הזה, מלשון מסלסל בשרו, שדם מדקדק להפרי בין כל שיער ושיער, מין דקדוק. כאן זה עניין של דקדוק דין על המשפחה. שאול על שהשאיל עצמו לדבר עבירה, בן הכנענית על שעשה מעשה כנען. מה זה מעשה כנען? זימה. רשי מביא את הגמרא בפסחים, ששם מובא חמישה דברים ציווה כנען את בניו ואהבו את הזימה. זה אחד מהדברים. אז הוא עשה מעשה כנען, לאהוב זימה, לכן הוא נקרא בן הכנענית. ומה שמו, איזה שם קיבל בשעת בריתו, בשעת לידתו, בריתו, שלומיאל בן צורי שדאי שמו. כהן ששימש בתומה, גם זה ברשימה שראינו במשנה של דברים ש שהוזכרו במשנה. אולי פה נתקן, בניין זר ששימש, סליחה, כהן ששימש בתומה, במקום הביטוי קנאים פוגעים בו, אבל מוזכר מן הריגתו על ידי פרחי הכהונה. אז לכן יש בזה קשר לרישה של המשנה שהיה רשימה קנאים פוגעים בו, גם זה פוגעים בו על פרחי הכהונה. כך כתוב במשנה בדף פי א' עמוד ב', כהן ששימש בתומה, אני קורא מהמשנה שם, אין אחד הכהנים מביאים אותו לבית דין אלא פרחי כהונה, מוצאים אותו חוץ לעזרה ומפצעים את מוחו בגזירים. אז הנושא שאנחנו רשמנו בשוליים, מה דינו של כהן המשמש בתומה? הגמרא, בא מיני רב אחא בר אונא מרב ששת, כהן ששימש בתומה חייב מיתה בידי שמיים או אין חייב מיתה בידי שמיים? אמר לי רב ששת, עונה לרב אחא, תניתוע. אפשר לקבל תשובה מהמשנה. כהן, וזה מה שציטטנו לפני דקה, כהן ששימש בתומה, אין אחד הכהנים מבין אותו לבית דין אלא פרחי כהונה, מוצאין אותו חוץ לעזרה ומוצאין את מוחו בגזירים. והיא סקא דאיתך, אומר רב ששת, מחייב בידי שמיים, אם כפי האפשרות הראשונה שחייב מיתה בידי שמיים, מה זה שהם פוצאין את מוחו? לשבקי תעזבו אותו תליקתו בידי שמיים. אז מאחר שזה לא מה שהמשנה מתארת, סימן שהוא לא חייב מיתה בידי שמיים. זהו תשובת רב ששת. יש לנו קטע, כמה שורות טובות, שאנחנו סימנו סביבם סוגריים. יש לנו כוכבית, ובשוליים כתבנו, אחרי הסוגריים הגמרא מקשה ישירות ממקורות על הפטור של רב ששת. בתוך הסוגריים הגמרא גם כן מקשה על רב ששת, שאם פוצין את מוחו, סימן שהוא חייב. אז זה עצמו, מהמשנה עצמו יש קושיה על הפסק של רב ששת. אבל מבחינת מבנה הגמרא, ניסינו להפריד בין הקושיה מתוך עצם המשנה להמשך הגמרא אחר כך, עם קושיות ממקורות על דינו של רב ששת. אחרי שהצגנו בפניכם את המבנה של הגמרא, או את ה יש לנו עוד לציין השימוש בסימונים. כעת יש לנו קטע שכפי שאמרנו בסוגריים יופיעו בו משולשים, והם מוסברים במבנה שבשוליים סדרה של ניסיונות להוכיח יש דברים שהתורה פותרת ממיתה כרוב ששת, ואנו ממיתים אותו, כאילו בכל זאת אנחנו ממיתים אותו. ויש לנו בהמשך גם פס כפול שיהווה דחייה להוכחות האלו. עכשיו הגמרא, אנחנו נמשיך את הגמרא באופן ישיר. אלא מאי, לפי מה שאתה רב ששת אמר, מה המסקנה? אינו חייב. מי איקא מידי, הייתכן שיש דבר ורחמנא פטרי, כפי שאתה אומר שהוא פטור, וענן נקום וניקטו לי, ואנחנו נקום ונהרוג אותו, כפי שהמשנה אומרת, פוצין את מוחו בגזרין. הגמרא אומרת, למה לא? ולא, והתנן, מי שלקה ושנה, זה למדנו בשיעור הקודם, בדף פ' א', מי שלקה ושנה, בדין מכניסין אותו לכיפה. רחמנא פטרי, מדובר על אדם שעשה עבירות שחייב בו מלכות, לא מיתת בית דין, וענן כקדינן לי, ואנחנו בכל זאת מכניסים אותו לכיפה, אותו מקום צר, וכפי שראינו בדף הקודם, שהוא מת שם אחרי שאנחנו מכניסים אותו לכיפה. אז למרות שהוא לא היה חייב ומיתה, אנחנו בכל זאת מארגנים לו מוות. הגמרא דוחה, זה אינו הוכחה לכך שיש דברים שאינו חייב, אנחנו הוגים אותו. אמר רב ירמיהו ריש לקיש, שם בסוגיה ראינו שריש לקיש הסביר במלכות של קריטות עסקינן, אותה אדם שלקה ושנה, זה לא סתם עבירה שאינו חייב בידי שמיים, נקרא לזה לא סתם איסור לב, איסור לא תעשה גרידה, הוא עבר עבירות שבעצם חייבים עליהם כרית, רק מה יתרו בו שאם תעשה כך וכך תקבל מלכות, אבל בעצם הוא עבר על איסורי כרית או איסור כרית כמה פעמים. דגב וברקת לו, הוא בעצם חייב למות, וזה, אז לכן מכניסים אותו לכיפה. אבל השאלה שהעלינו עדיין שאלה, איך יכול להיות דבר שהוא כמו כהן ששימש בתומה, בית דין לא פועלים להרוג אותו, הוא לא חייב מיתה, ואנחנו בכל זאת הורגים אותו, פוצעים את מוחו בגזרין. שואל את הגמרא, למה לא? והגונב כסבה, על זה אמרנו במשנה בפי א' עמוד ב', קנאים פוגעים בו, וגנב כסבה, נגיד גנב, הפירוש של כלי מקדש, זה לא דבר שלכאורה חייב מיתה, ובכל זאת קנאים פוגעים בו, כן הורגים אותו. גמר דוחה, זה לא דוגמה של אדם פטור. אמר רב יהודה, הגמר דף פ' א' ומבית, ראינו את זה בכלי שרית עסקין, כלי שרית עסקין, אותו כסבה מכלי בית המקדש, ורמיזה, יש רמז לחיוב מוות. כתוב שם, בקשר לכלי המקדש, לא יבוא לראות כבלה את הקודש ומתו. בלה, הסברנו בשיעור הקודם, הוא קשור לעניין של גניבה. והפסוק מתייחס לכלי המקדש, וכתוב מי ש, כאילו הפרפרזה שלנו בפסוק, מי שעסוק בגניבת כלי מקדש ומת, חייב מיתה. אז זה לא שאנחנו נותנים לקנים לפגוע בבן אדם שהוא לא חייב איזושהי סוג של מיתה. שואלת הגמרא, והמקלל את הקוסם, שוב פעם, לכאורה זה לא עבירה של חיוב מיתה, ובכל זאת מכניסים אותו לכיפה. סליחה, טעות, לא כיפה, אלא הקנאים פוגעים בו. ושוב פעם, לכאורה זה דבר שלא נושא איתו איזו חיוב מיטה, ובכל זאת כן הוגים אותו. הגמרא דוחה, התני רב יוסף, רב יוסף הסביר מהי העבירה שמקלל את הקוסם. יקה קוסם את קוסמו, דמחסי כמברך את השם. אנחנו מפנים את כל אחד לחזור לרשי בדף פ' עמוד ב' בנושא הזה, אבל מבחינתנו מדובר באדם שבכללה שלו גם מפנה דבריו כלפי מעלה, אז מברך את השם זה כמובן חטא חמור שכן נושא בו חיוב מיטה, ולכן זה לא פלא שקנאים מורשים לפגוע בו. שאלה, והבועל את הקוטית, ולכאורה אמנם זה לא דבר יפה, זה עבירה, אבל אין בו מיטה, ובכל זאת אנחנו אומרים קנאים פוגעים בו. הגמרא דוחה, האקווילו לרב קנא בחלמי ועד קירי רב לגמרי. אנחנו מוסיפים בין השורות המילה יחרית, שכן יש חיוב קרית שמוזכר בתנך בקשר למי שבועל את הקוטית, ולכן זה באמת לא פלא שקנאים פוגעים בו. ולכן נשאר הקושיה שהגמרא העלתה לפני כן על רב ששת. אם אתה רב ששת רוצה לומר שכהן ששימש בתומה הוא אינו חייב מיטה בידי שמיים, כלומר הוא פטור מבחינת שמיים, אז לפלא בעינינו שיש כזה דבר שאדם שהקדוש ברוך הוא פוטר אותו משמיים, ואנחנו כפי שראינו במשנה הורגים אותו, פרחי כולם מוצאים אותו חוץ לעזרה, פוצאים את מוחו בגזרין. וכל הניסיונות האלו להראות יש הרבה דוגמאות של דברים שלא כל כך חייבים, אין חיוב מיטה ובכל זאת כן הורגים, ודחינו כל אחד מהם. זה מה שהבלטנו, אגב, אולי זה כמובן זה ברור בפסים ה כפולים שראינו בכל אחד מהם. אז בתוך הסוגריים הלינו ניסיונות, בוא נגיד, לסייע. כל אחד מהמשולשים שראינו היו ניסיונות לסייע לתפיסת רב ששת, שיש כזה דבר שאדם פטור מדי שמיים ובכל זאת ניתן להרוג אותו, אבל הניסיונות לסייע לעמדת רב ששת נכשלו, נדחו כל אחד מהניסיונות האלו, כל מה שהבלטנו עם הפס הכפול. אבל לבינתיים יש לנו את הפסק של רב ששת. עכשיו מתחילה הגמרא להקשות ישירות על רב ששת, והמעוניינים שאנחנו נראה אחד פה ובפי ג' עמוד א' ברבע הראשון שמול עוד אחד, שתיים, מספרנו אותם, הם קושיות על רב ששת שמר כהן ששימש בתומה אינו חייב מיטה בידי שמיים. בואו נראה איטיבי, יש כאן ברייתא שהיא נגיד מלאה ודחוסה עניינים, הלכות הקשורות לבית המקדש, עבודות בית המקדש. רק נציין שה המלאכות, עבודות האלו שאנחנו נראה תחילת הרשימה קשורות להקרבת קורבן מנחה, ומובא פה איטיבי היוצק, זה מי ששופך את השמן על המנחה והבולל, בולל את את הסולת עם עם השמן, והפוטט, זה אחרי אפיית המנחה, הוא שובר את המאפה לחלקים. המולח, המניף, זה פעולת התנופה, והמגיש, מגיש את זה למזבח, והמסדר את השולחן, זה כבר בקשר ללחם הפנים, והמטיב את הנרות, הוא מכין את הנרות לקראת הדלקה, הוא מנקה את הנרות ומטיב אותם לקראת הדלקתה מחדש, והקומץ, והקומץ, הוא לוקח קומץ מקורבן מנחה בידו, והמקבל דמים בחוץ פטור, ואין חייבים, הוא פטור, כוונה אם הוא עשה אחד מכל הדברים האלו, קראנו רשימה ארוכה, והוא עשה אחד מכל הדברים האלו מחוץ לעזרה. בניגוד למשל לשחיטת קורבן מחוץ לעזרה, אם הוא עשה אחד מאלו, אז זה נקרא שחוטי חוץ, וזה דבר שהוא נחשב עוון חמור, חייב קרית. אבל העבודות האלו שרשמנו, אם הוא עשה אותם בחוץ, פטור, ואין חייבים עליהם. ועוד פרטי הלכה הקשורות להלכות, לעבודות האלו שמנינו, נמשיך בדף פי ג' עמוד א', לא משום זרות. כלומר, כל האבות האלו, אם לא כהן, מי שלא כהן עשה אותם, הוא לא יהיה חייב משום זר. רש"י בשורה ראשונה פה בדפי ג' אומר, אומר לא משום זרות, זר שעשה אחת מהם בפנים, תוך בית המקדש, אינו חייב מיתה. דנפקא לן בסדר יומה, במסכת יומה, ועבדתם עבודת מתנה, פסוק מבמדבר פרק י"ח פסוק ז', ודרשינן עבודה תמה ולא עבודה שיש אחרי עבודה. נכון שזר שעובד בבית המקדש חייב מיתה, מיתה בידי שמיים, אבל זה בתנאי שמה שהוא עשה בבית המקדש זה מה שנקרא גמר עבודה, עבודה שאין אחרי עוד עבודה. רש"י ממשיך בשורה שלישית, וכל אני יש אחרי העבודה, יוצק ובולל ושאר עבודות דמנחה יש אחרי העבודה, דהקטרת קומץ, זה כאילו העבודה הסופית בעניין הקבת קורבן מנחה, והקטרת קומץ אחר כולן. אז אם חוזרים לרשימה, יוצק, בולל, פותק, כל הדברים האלו הם עבודות של הקבת מנחה, אבל הם לא העבודה האחרונה. מה העבודת האחרונה של המנחה? הקטרת הקומץ. ורש"י ממשיך להסביר את כל שאר הדברים המנויים פה, הם לא עבודות סופיות, יש אחריהם דברים, כפי שרש"י מציין. מה עוד? ולא משום, הגמרא ממשיכה בשורה ראשונה, באמצע שורה ראשונה, ולא משום טומאה, כאילו בניגוד לדברים מסוימים שכהן טמא שעובד בטומאה, זה נחשב עבירה חמורה, לא אם הדברים האלו נעשו בטומאה. אנחנו, אגב, לא אומרים שזה קשיר, זה טוב, אבל הוא לא נושא איתו, הוא לא נושא עליו את חומת הדבר. עוד מעט אנחנו נתמקד בזה, כי זה בדיוק הנושא שלנו. לא נשכח, אנחנו עוסקים בדין של כהן ששימש בתומאה, ורב ששת ראינו אותו פוסק שהוא לא חייב מיתה בידי שמיים. נמשיך פה בברייתא, ולא משום מחוסר בגדים, ולא משום רחוץ ידיים ורגליים. יש כמובן צורך לכהן שיהיה מלובש בגדי הכתונה המיוחדים. אם הוא עשה את העבודות האלו שמנינו אותם, הוא לא יהיה חייב משום מחוסר בגדים, ששוב פעם, בעבודות חיוניות או סופיות, זה כן מחייב אותו, ולא משום אם הוא עשה אותם בלי ללחוץ ידיים ורגליים מן הכיור. כל מה שלמדנו עכשיו זה לקראת הדיוק שהוא לב הקושיה פה. המקטר, אם כהן הקטיר נגיד את הקומץ בתומה, חייב. אמרנו עד עכשיו לא חייב משום זרוב ולא משום תומה בשורה הראשונה, וכיווקבנו תומה, הוא לא חייב משום תומה על הדברים האלו שמנינו. אבל אם זה מקטר, זה מקטר את הקומץ, שזו כן עבודה, עבודת מתנה, עבודה תמה, עבודה אחרונה, והוא עושה זה בתומה, כן חייב. מה אליו? מיטה. הוא חייב מיטה, וזה נגד רב ששת. לא. לא פירוש המילה, הפירוש המילה חייב, לא עניין מיטה, בעזרה. הוא, עזרה כוונה, הוא עבר על לב, על איסור לא תעשה, אבל לא מיטה. עכשיו, אז מקטר, אמרנו שזה דבר, נגיד, הכי חמור במה שראינו, והכי, ומה בסוף של דבר חייב? כאילו עבר לא תעשה. בואו נקשה קושיה, אלא זר נמי, זר שהקטיר. לאזהרה, אתה רוצה להגיד שהדיוק כולל גם הדין של זרות שראינו בשורה הראשונה. הדיוק ראינו במקור על הדברים האלו במניין לא חייבים משום זרות. אבל אם זר היה מקטיר, אתה אומר, כן הוא חייב אבל משום אזהרה. והכתיב, אבל יש פסוק שאומר, והזר הקרב יומת, שזר שעובד עבודת, עבודת מתנה, עבודת תמה, הוא חייב מיטה. מה אתה אומר לי רק בלא תעשה עזרה? הגמרא אומר, אתה צודק, יש פסוק, אי אפשר לחלוק על פסוק, אבל בכל זאת, הקדיטה והקדיטה, זרות, נכון, זה יוביל לידי מיטה, מיטה בידי שמיים, אבל כהן ששימש בתומה, לאו, איסור לאו, כמו רב ששת. אבל בכל זאת יש לנו להקשות. אז עכשיו אתה אמרת שרק הדבר הכי חמור כמו מקטיר, זה יביא אותו לידי חיוב לאו, אותו כהן ששימש בתומה. מה בקשר לדברים שברשימה? מכלל אפשר לדייק מכאן דיוצק ובולל, שהם נגיד פחות חמורים, לאו נמי לא, אין אפילו לאו כהן שעובד להכנת המנחה, יוצק את השמן בולל את הסולת ועם השם וכו', הוא עושה את זה בתומה, הוא אין אפילו לאו. והתניה, יש פה ברייתא שאומרת אחרת, אזהרה זה אזהרה חיוב לאו בעניין תומת הגוף, כהן שתמי ליוצק ובולל מניין, תמוד לומר קדושים יהיו ולא יחללו. אז זה נגד המסקנות שלנו, אמרנו שרק מקטר הוא חייב אזהרה, אבל אלו שמנינו כולל יוצק ובולל אפילו אזהרה אין. הנה ברייתא שאומרת בכהן ששימש בתומת הגוף יש אזהרה. הגמרא דוחה מדרבנן. מה שמובא פה בברייתא שיש אזהרה זה רק מדרבנן, וקרא אסמכתא בימה הפסוק. אמנם צוטט פה פסוק, אבל הוא לא מקור ממש לזה, זה רק אסמכתא לדין של הרבנן. בינתיים רב ששת בשלו שכהן ששימש בתומה אינו חייב מיטה בידי שמיים. מטבעי אנחנו מקשים ממקור תנאי, ואלו הן שבמיטה תמי ששימש תיובדה. זו מפורש נגד רב ששת, ובכך מסתיים הסוגיה, וגם בכך מסתיים שיעורנו להיום.